ימי בין המצרים עם הגאון הרב יצחק מאיר ליברמן.
שלום וערב טוב, מוריי ורבותיי. לקראת יום תשעה באב נוכל ללמוד וללבן הלכות על ידי שאלות שלכם, שאלות ששייכים לערב תשעה באב, לצום, למוצאי תשעה באב. היום נמצא איתנו אורח נכבד, זה דוקטור יונתן ברקלי, רופא משפחה במחוז ירושלים של מאוחדת, שמצטרף אלינו, והוא יצטרף לתת את החוות דעת המומחית, הרפואית, בשאלות שלכם, בניין הצום, מה מותר, מה אסור, ונוכל ביחד איתו נברר כל שאלה שנוגע בצום מבחינה רפואית. וראשית נודה למפיק רבי יצחק אייזקוביץ', לטכנאי פנחס בינדר, ולעומד על גבם, על כל התוכניות, הרב צלל כאן. עד שאתם מתקשרים ושולחים שאלות, אנחנו קודם כל נגיד שלום וערב טוב לדוקטור יונתן ברקלי.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב. תודה ראשית שהקדשת מזמנך בשביל לעזור לעם ישראל. זה יעזור הרבה, נשמע חוות דעת רפואית בכל הדברים, בפרט בימי החום האלה. ועד שאתם מתקשרים ושולחים את השאלות, אולי נלמד יחד כמה הלכות שנוגעים לצום. דוקטור ברקלי ייתן את החוות דעת הרפואית, אני נלמד כמה הלכות הבסיסיות ששייכים לצום, לחולה, מעוברת, למנקת. אז כך, איסור אכילה ושתייה בתשעה באב זה כדרך האיסור ביום הכיפורים. אלא, ההבדל ביניהם שביום הכיפורים זה עונש קרת. והתשעה באב זה מדברי קבלה. ככה כותב התור בסימן תקוף נון דלת. אבל יולדת כל 30 יום וחולה שצריך לאכול, אין צריך עומד. זאת אומרת, אנחנו לא מכילים בשיעורים, כמו יום כיפור, אלא מכילים אותו מיד. מדוע? במכיוון שבמקום חולי לא גזרו רבנן. הבדל בין יום הכיפורים לתשעה באב, שיום הכיפורים אנחנו מתירים לאכול רק במקום סכנה. ותשעה באב זה גם במקום סכנה, במקום חולי, סליחה. ובכל מקרה, מי שאינו מתענה, אז לכתחילה יתענה כמה שעות, בכדי להצטער עם הציבור. עכשיו נפרט כמה נקודות. אישה מעוברת, כתוב בשולחן ערוך, בסימן תף קוף נון דלת, בסיף ה', נשים מעוברות ומניקות, מתענות בתשעה באב, כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפור. עכשיו, אם היא מרגישה חולשה יותר מהרגיל, אז תאכל ותשתה כצורכה. ככה כותבים הפוסקים האחרונים. האורך השולחן, הליכות שלמה. אם היו לה איזה סיבוכים או מקרים קודמים של קשיים, סוכרת הריון, הקאות, יובש, צירים, מוגלובים מתחת לעשר, סחרחורות, לחץ דם, דלקת שצריך אנטיביוטיקה, אז גם כן היא אסור לה לצום. והטענה שנותנים שבסוף ההיריון, שזה זירוז ללידה, מבחינת בתשובות אגרות משה, הוא כותב שאין חישוב כזה. זה אסור, מכיוון שזה יכול להיות סכנה ליולדת, חוץ בהתייעצות רפואית, אז היא יכולה לעשות את זה. יולדת כל 30 יום, לא צמה. גם אחרי 30 יום, ללידה, אז צריכים גם כן לבדוק אם הכל בסדר, אם היא לא חלשה מדי, ואם בשביל זה יש לנו באמת את הדוקטור יונתן ברקלי, שאתם תוכלו להתקשר ולשאול, להתייעץ. יש כבר מזינים, ועוד רגע נגיד עוד כמה כללים. אישה מנקת, אם היא מרגישה חולשה מעבר לרגיל, או אם יש חשש ממשי שיפסק או יתמעט החלב שלה, והיא נותנת הנקה מלאה, אז מותר לה לאכול. ואין להתחשב עם אפשרות להזין בתחליפי חלב. מפני שמזונו הטבעי של התינוק זה חלב אם. ככה כותב החזון איש. אז מה היא תעשה? היא תתחיל לצום. אם היא מרגישה חולשה או שינוי בחלב, תשתה מיד. כך כותב אמר שם, הליכות שלמה. חולה שאין בו סכנה, מותר לו לאכול בתשעה באב. במקום חולי לא גזרו רבנן, כך כותב הרמה. והמקל לא הפסיד. מה ההגדרה של חולה שאין בו סכנה? משנה ברורה כותב, בתף קופנון ד' סק י' א', חלוש וחש בגופו, אף הפי שאין בו סכנה, מכילין אותו. והגדרת חולה זה בוודאי מחלת לב אחרי ניתוח, אי ספיקה, הפרעות קצב, כליות, אי ספיקה, זיהום, דרכי, זיון דרכי שתן, אבנים, חולה מעיים, הקאות של שולים, מחלות זיהומיות בחום, אנגינה, דלקת ריאות, סוכרת, זקוק לאינסולין, מי שיש לו חום מעל 38, כל אלה הם נחשבים לחולה שאין בו סכנה ואסור להם לצום. עכשיו ניגש לשואלים, בבקשה, ויש לנו, אנחנו מזכירים עוד פעם, שיש לנו את דוקטור יונתן ברקלי, שהוא ישמע גם כן את השאלה, וביחד נוכל בעזרת השם לשמוע את הדעת רפואית שלו. כן, ערב טוב. שלום ערב טוב למאזין.
הלו?
כן, שלום ערב טוב.
שלום, אני רציתי לשאול בקשר לאבנים בכליות.
כן.
אני יודע שאני סובל, אין לי התקפה או משהו, אבל מדי פעם שאני לא שותה, אני פשוט מרגיש כאב, ואז אחרי שתייה מרובה אני נרגע. ככה אני כבר כמעט שנה. השאלה אם יש לי חשש לצום, רציתי לשמוע מהרופא, אם כן. יותר לי לצום או אסור לי לצום.
בבקשה, דוקטור ברקלי, כן.
אז אין ספק, מישהו שמתייבש, זה מגביר את הסיכון שיהיה לו התקף של אבנים, ויש חשיבות רבה למנוע את ההתייבשות, אז חשוב להקפיד על שתייה מרובה לפני החום, וגם במהלך הצום, להיות במקום ממוזג, לא להיות בחוץ, לא להזיע, לא להתאמץ, שלא יגרום למצב של התייבשות או התייבשות חלקית אפילו.
אז הנה, אז הנה שמענו ש דוקטור ברקלי, מותר לצום או שצריכים לשתייה?
לדעתי יכול לצום, עוד פעם לקחת את הצעדים כדי למנוע את ההתקף מלכתחילה. כמובן, אם במהלך הצום מתחיל להרגיש סימנים, אז צריך להתחיל לשתות, כן, אין ספק.
והוא זקוק גם לאכילה או יספיק לו שתייה?
מספיק לו שתייה. עיקר באיזה התייבשות, זה לא האוכל, זה
הכלל. זה חשוב, הנקודות האלה, מכיוון שיש כמה מהפוסקים שדווקא מדגישים, שאם יספיק לנו את השתייה, אז כדאי למנע מגם לאכול, החתם סופר ועוד, אף על פי שמעיקר הדין, תשעה באב לא כמו יום כיפור, וברגע שמותר לאכול, אז מותר, אבל בכל זאת, במקרה כזה שיותר עניין של מניעה, אז היינו כן אומרים שעדיף רק להתמקד בשתייה, ברגע שצריך, כמו שהדוקטור באמת הבהיר, בצורה מאוד ברורה, ולהסתפק בשתייה, והשם יעזור שיעבור בשלום.
יש
הר כוח
גדול.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב למזין, בבקשה. שלום, ערב טוב. כן, ערב טוב.
ערב טוב. רציתי לשאול דבר ראשון, להגיד תודה רבה על התוכנית. דבר שני, היה לי שבוע שעבר התקף של גאוט. הרופא מה יש, זה נקרא גאוט. אני לא ממש יודע מה זה.
הרופא בוודאי יודע. כן, כן.
ואני אשמח לשמוע לגבי הצום, אם יש בעיה לצום, אין בעיה לצום, או גם לאכול, מנסה להבין איך אני אמור לתמרין עם זה בצום.
כן, בבקשה, דוקטור ברקלי, בבקשה.
גאוט זה מצב שיש גבישים ששוקים בתוך מפרק וגורמים לכאבים מאוד מאוד חזקים ולא נעימים. יכול להיות שאתה מקבל תרופות כדי למנוע התקף, ואם כן, כדאי להמשיך עם הטיפול הזה גם למות עצום. אוכל בדרך כלל לא גורם להתקף, ההפך. לפעמים מי שמפריז באוכל יכול לגורם להתקף, וגם שתייה לא נראה לי שזה גורם. אז מלכתחילה אפשר להתחיל לעצום, אבל כמובן אם מופיע התקף, לקחת את הטיפול המומלץ.
אז למעשה כך, אולי נשאל עוד שאלה, תרופות אתה חייב לקחת כל יום לפי הוראות הרופא?
יש לי תרופה אחת שהביאו לי.
כן, אתה צריך לבלוע. אז עכשיו אתה מצליח לבלוע בלי מים?
איפה לנסות?
כי למעשה, ההלכה הפסוקה בנושא הזה, לבלוע גלולה, מותר מים, עם, פחות מכישיור, ככה כותב הקף החיים בסימן תקנון ד', ואין צורך לפגום את המים, את הטעם של המים, ככה כותב הליכות שלמה, רב מוישה פיינשטיין, הליכות אבן ישראל מרב פישה, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליטה, אין צורך לפגום את המים, פחות מכישיור, כששותים בתשעה באב. ביום כיפור, כן, אנחנו, אם מוכרחים לקחת קצת מים, אז אנחנו צריכים לפגום את הטעם המים. אבל בתשעה באב, אין, יש, אני אציין, שיש דעה, אני חושב שהרב אלישיב, שהוא כן מקפיד לפגום את הטעם המים, אבל רוב רובם של הפוסקים, אומרים שאין צורך לפגום את טעם המים. אז לכן, אם אתה צריך לקחת קצת מים עם הגלולה, אתה יכול לקחת קצת מים, לבלוע, אם זה יעזור לך. עכשיו, כמו שהרופא אמר, דוקטור ברקלי, שכנראה שאין צורך כל כך שתייה במקרה שלך, ולכן, באמת, רק אם משהו מתפתח שיש חולשה מעבר לרגיל, זאת אומרת, מעבר לרגיל בצום, כי כל אחד חלש יותר בצום, זה צריכים לקחת בחשבון, אבל אם יש משהו מעבר לרגיל, אז באמת אפשר לחשוב על שתייה. שיצום קל, שיצום קל וערב טוב. בבקשה.
שלום,
ערב טוב.
רציתי לשאול, בעלי סבל מבלוטת תרמונית מוגדלת, לפני חודשיים בדיוק הוא סבל מדלקת מאוד מאוד חריפה באזור, ועכשיו הוא בבירור רפואי, הוא מקבל פעמיים ביום, הוא לוקח פעמיים ביום תמסולין, ויתכן שהוא לפני תוח, אבל רציתי לדעת לגבי שתייה בתשעה באב.
כן, בבקשה, דוקטור ברקלי.
כמובן את התרופה צריך להמשיך. בגדול, השתייה לא אמור להשפיע על זה. זאת אומרת, זה לא עניין של התייבשות שגורם להרמונית להיות יותר בעייתית. אם כי רוצה שלא יגיע מצב של התייבשות קיצונית, כן? אבל בגדול אני לא רואה סיבה למה שלא יכול לצום.
אני מנה. לגבי נטילת התרופה, הוא יכול לוותר עליה, זאת אומרת, הוא יימא כך בלילה בסיום הצום, או לפני תחילת הצום, והוא יכול בסך הכל לדגע לפעם אחת של תרופה, אם זה קריטי.
למעשה...
הוא לוקח בדרך פעם ביום או פעמיים ביום?
פעמיים ביום.
כן.
באמת, תמסולים בדרך כלל לוקחים רק פעם אחת ביום, אבל אם הוא לוקח פעמיים, אני חושב שהוא יכול לדלג על המינון של היום, לקח לפני הצום ואחרי הצום.
אני מנה.
למעשה, הייתי אומר שאין בעיה לקחת תרופה בצום. בצום תשעה באב, אין בעיה לקחת תרופה. אם יש, אם זה מורכב עם צורך לקחת, לצרוך מזון גם כן בגלל התרופה, בגלל העיכול או דברים כאלה, אז נכנסים לאיזושהי מורכבות. אבל לקחת תרופה כמו שהוא, אם צריכים, אז מותר. בעיקרון, זה לא כמו יום כיפור.
כן, הרופא שהנחה אותו לגבי התרופה אמר שכן לקחת את זה אחרי האכילה, אבל אם אנחנו נשתדל לדלג תרופה אחת פעם ביום, ונעשה את זה בעזרת השם בסוף הצום, בתקווה שלא נצטרך לצום ושיעבור המשיח.
בעזרת השם, בעזרת השם.
נזכה לגאולה השלמה.
בעזרת השם, שצום קל.
אמן, תודה רבה.
אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואחרי זה תכף נחזור לשאלות שלכם. בעניין הערב צום והצום והמוצאי הצום. שלום ערב טוב, אנחנו עכשיו בשאלות ותשובות בעניין הצום, בעניין ערב התשעה באב, מוצאי תשעה באב, ואנחנו מארחים היום את הדוקטור יונתן ברקלי, רופא משפחה במחוז ירושלים של מאוחדת. יש לנו את הכבוד לארח אותו. תוכלו לשאול את השאלות, תקבלו חוות דעת רפואית בנוסף לצד ההלכתי, מה שצריכים לעשות. לפני שמתחילים, לפני שנפנה למאזינים, יש המון שאלות באתר, אני רק אגיד אחד מהם. מה העניין לומר סדק קדושה אחרי מגילת איכה? אז כתוב, באמת בשולחן ערוך, בסימן תף קוף נון תת, שאומרים סדק קדושה. מכיוון שאנחנו מראים אבלות, ולכן כתוב ברמק, הוא כותב שמתעורר קליפה, ונוצרת איזושהי סכנה. לכן, על ידי סדק קדושה, אז אנחנו מבטלים את הקליפה הזאת. והברכי יוסף כותב, מפני שהעולם הרי כתוב שמתקיים הקדושה דסודרה, ומכיוון שאין לנו את החיוב ללמוד תורה ביום הזה, זאת אומרת, אנחנו מתבטלים מללמוד תורה, ולכן אנחנו אומרים את הקדושה דסודרה, והעולם מתקיים הקדושה דסודרה במקום תורה שאסור ללמוד. עכשיו נפנה למזין, בבקשה. ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. רציתי לשאול, יש לי תרופות שאני לוקח כסדר, קודם כל, כדי לאזן את הסוכר, אז אני לוקח ג'נואט 850, אחד בבוקר ואחד בערב. אז איך לנהוג לגבי שתייה, לגבי הכדור הזה?
כן, נפנה לדוקטור יונתן ברקלי, בבקשה.
טוב, יש לך סכרת וסוך להיזהר לא לגרום למצב של יציאה מאיזון. השאלה כמה אתה בדרך כלל מאוזן עם הסוכרת?
עם הכדורים האלה אני מאוזן, עם הג'נואט.
אוקיי. אז עקרונית אפשר, אם את לוקח אינסולין אפשר לצום, אבל צריך להפחית את המינון של התרופה בזמן הצום. הכי מתאים זה להתייעץ עם רופא משפחה שלך, לשאול אותה מה להוריד וכמה להוריד.
עכשיו, כיוון שעברת...
אולי נדגיש, ברשות הרופא, אולי נדגיש שכדאי שיעשה בדיקה באמצע הצום או בבוקר, בשעה 10, בשעה 11, לראות איפה עומד הסוכר, ולפי זה הוא ידע לפעול גם כן, שלא ייכנס ללחץ ולסכנה, חס ושלום. הגלוקוז, אם זה 80 עד 100, אם זה הנורמל, שלא יגיע להיפו ולא לא להיפר, אז באמת שיבדוק את עצמו. זה מאוד
ברור,
חשוב,
נכון.
שבתוך, בצום עצמו.
ברור. עכשיו, לא, השאלה שלי, אם אפשר לוותר על הכדור הזה בבוקר, ולאכול אותו אחרי סעודה מפסקת בערב קודם, ובמוצאי הצום, אם זה מספיק, אבל על זה תעיד הבדיקה הזאת שכבודו מייעץ לי לעשות בהמשך היום.
נשמע מה שהדוקטור ברקלי אומר?
כן, זה נשמע סביר. בהחלט לפני הסעודה מפסקת צריך לקחת את התרופות כרגיל, וגם אחרי הצום לקחת את תרופה לפני שאוכלים, ובמשך הצום עצמו לדלג על התרופה ולעקוב אחרי הרמות.
הבנתי. עכשיו, אני עברתי לפני כמה שנים צנתור, ומאז יש לי תרופות קבועות שאני לוקח. קודם כל, ללחץ הדם, רמיפריל ווזודיפ. את שניהם אני לוקח ביחד בבוקר, וגם נורמיטן, ובמשך היום גם מיקרופירין, ולפני השינה בערב ליטורווה 20 מיליגרם. השאלה היא אם אני יכול לוותר עליהם או על חלק מהם, או כי אני לא יכול לאכול לבלוע כדורים בלי לשתות. השאלה היא אם השתייה מותרת לי, או שאני יכול לוותר על אחד הכדורים האלה.
נשמע מה שרופא אומר, לפי הפירוט שאמרת לי, לא כרופא, אבל נשמע לי שאי אפשר לוותר על רשימה כזאת בתשעה באב. בפרט בתשעה באב אין בעיה לקחת תרופות, ולקחת קצת מים, פחות משיעור, זאת אומרת פחות מ-35 סמק, אז מותר ולא צריכים לפקום את המים. אין שום בעיה לקחת את זה, וחס וחלילה לא להיכנס לשום סכנה, כי אפילו חולה שאין בו סכנה, אז מותר לו לקחת, אסור לו לצום, זאת אומרת, אם הוא בגדר החולה שאין בו סכנה. אבל ראשית, אני רוצה לשמוע את חוות דעת של הרופא, דוקטור יונתן ברקלי, בבקשה.
תודה. אז כעיקרון, התרופות הן חשובות, ולא מומלץ לוותר עליהן. הדבר היחיד שאולי אפשר לעשות, זה הליפיטור, ליטורווה, שלוקחים בערב, אפשר להקדים אותו לפני תחילת הצום. אבל השאר התרופות לא הייתי עושה איתם שום שינויים.
הבנתי.
השאלה גם תהיה, האם הוא צריך, האם זה זקוק לאכילה, למעיים, או שתייה, כשלוקח?
לא זקוק לאכילה.
זאת אומרת, אפשר לבלוע אותם עם טיפת, עם קצת מים על קיבה ריקה. אין בעיה.
נכון.
אם הבנתי נכון.
ושוב נדגיש שאם מרגישים לא טוב, אז מתחילים לאכול ולשתות. זאת אומרת, לא הולכים עד הקצה. מכיוון שכאן בתשעה באב, חולה שאין בו סכנה, אז זה דין אחר מיום כיפור. נכון, צריכים להיזהר לכתחילה, אבל בכל זאת, זה אחרת מיום כיפור. כך כתוב בפירוש בסימן תו קוף נון דלת, המשנה ברורה מסביר את כל הדברים האלה בסק י' א', חלוש, חש בגופו, אף הפי שאין בו סכנה, מכילין אותו. צריכים לזכור את זה. נכון, לכתחילה אנחנו מחפשים כל האפשרות שנוכל לצום, אבל אם בא למצב של קצה, מישהו סיפר לי, אני רוצה גם לספר את זה לרופא, עכשיו היה לי טלפון ממש לפני השידור, שמישהו אומר לי שהיה לו ניתוח, גם משהו כסטנד שמו לו לפני 10 שנים אפילו, והוא פשוט החום, הוא קיבל סחחורת, נכנס הבית, אפילו היום. אז הוא מפחד מאוד מהצום, איך הוא יגיב לזה. אז צריכים באמת להיות זהירים בזה, או להישאר בבית עם מזגן, ולבדוק את עצמך כל הזמן, בצום קו. תודה, ערב טוב. כן, לשואל הבא, בבקשה. שלום, ערב טוב. כן.
זה אני? איתי?
כן, בבקשה.
שלום. רציתי בבקשה לשאול, רופא, יש לי סרקואידוזיס עם מעורבות נרחבת, וכתוב מעורבות פרניכימטית, ריאתית, עם מעורבות חוץ. עכשיו, קיבלתי 30 מיליגרם קורטיזון, ירדתי בהדרגה עד 15. הקורטיזון גרם לי ללחץ דם ולסכרת. הסכרת אצלי לא מאוזנת, אבל היא לא מגיעה לגבוהי עד 200. זה המצב. גם כמובן שאובייטי, שעכשיו ברוך השם המצב בסדר באובייטי, אבל הקורטיזון, הלחץ דם והסוכר הם פעילים. כמובן שהסרקואידוזיס. אז רשו לי, על פני שתי הריאות שעשיתי בצילום הראשון, בפעם הקודמת, אך הפעם הפכו להיות במקום קישוריות מיקרונודרולוגיות עם גבולות סדירים, לקישוריות אלוולריות בצורה כוכבית רבים יותר, וחלקם מתמזגים. זה כאילו, יש לי החמרה או סרקואידוזיס.
כן, בבקשה, הדוקטור יונתן ברקלי ייתן לנו את החוות דעת המקצועית.
כן, זה הקו קצת מטושטש, אני מבין שיש לך סרקואידוסיס, זה נכון?
כן, מעורבות ריאתית נרחבת.
כן, ואת לוקחת קורטיזון כמה מיליגרם כרגע?
האמת שעל דעת עצמי ירדתי ל-10 מיליגרם, הייתי אמור להיות ב-15 מיליגרם. התחלתי ב-30, וירדתי ילדת עצמי לעשרה מיליגרם. לוקח לחץ דם, לוקח סוכר, גלוקומין, זה
הקורטיזון. כן, הקורטיזון הוא קצת בעייתית, בגלל שקונית לא כדאי לקחת את הקורטיזון לבטן ריקה. אז אני כן הייתי, כאילו, לוקח את הפרניזון רק אחרי שאכלת משהו, ולא לקח את זה שאתה בצום.
אז מה לעשות?
בצום?
אז אני יכול לצום?
הייתי לוקח, כשלוקח את הפרניזון, אני לוקח את זה עם קצת אוכל, לא על בטן ריקה. כאילו, ארוחה קלה, ולקחת את הכדורים אז.
רגע, אז אני עצום או לא עצום, לא הבנתי.
אתה יכול לקח קצת אוכל בשביל, בזמן שלך את התרופה, ואחר כך להיות בצום. זאת אומרת, זה לא הכל או כלום.
השאלה שאנחנו נשאל, אם הוא בגדר של חולי, זאת אומרת, הוא חלש יותר מאדם רגיל, כן? כמו שהגדרנו את המשנה ברורה של אדם חלוש, חולה שאין בו סכנה. האם זה המצב או שלא? זאת אומרת, האוכל בא למנוע את החולי, או שהאוכל בא מכיוון שהוא כבר במצב של חולה שאין בו סכנה.
האוכל בא במיוחד בגלל שלא כדאי לקחת את הפרדניזון שהוא לא אוכל.
אז אם כך, אנחנו נסתמך על הפתח עיניים שכתוב שהמשנה ברורה מביא בביר ההלכה, שכדאי לקחת פחות משיעור. זאת אומרת, כמו ביום הכיפור, יש פחות משיעור שהוא בערך 30 סמ"ק של אוכל, זה בסקווית אחד של פטי בר, עם נגיד בערך, ואז יחשב כאילו שהוא צם, מכיוון שהוא לוקח את זה כמניעה. ככה אנחנו לא פוסקים שאנחנו צריכים להזדקק לשיעורים. אבל אם זה מניעה, אז המשנה ברורה בביור ההלכה בסימן תו קוף נון דלת מספר פתחי עולם, מביא שאם זה למנוע מחלה, אז אנחנו כן נזדקק לשיעורים, ואם באוכל אתם צריכים לקחת איזה דבר מאכל, או קצת שתייה, דרך אגב אפשר לקחת מאכל ושתייה ביחד, זאת אומרת 35 סמ"ק לבלוע את הכדור, ומיד אחרי זה לאכול ביסקוויט, או משהו או דבר מאכל שאתם צריכים לאכול. וזה נחשב שכאילו שצמו. מותר לקבל עלייה, כן, כן.
אפשר להוסיף רגע משהו?
כן, כן.
אני דיברתי עם רופא, אבל לא ירא שמיים, אני פחדתי שהוא לא אומר לי רק כדי ביטוח זלזול, לכן אני עליתי לשידור, כי אני מסתמך על יראת שמיים, אבל הטענה שלו הייתה, בגלל שהסרקואידוזיס הספציפי מורחבת, אני יכול לגרום, הוא אומר לי שזה יכול לגרום רק נזק, אז הצום יכול להחזיר לי את המצב, אבל אני לא מסתמך על...
הצום הכללי, אתם מתכוונים? הצום הכללי.
מה?
הצום הכללי יכול לגרום לחולשה? זה הכוונה שלו?
הצום, כן, הצום לא יכול לגרום לחולשה. בגלל שאצלי זה פעיל, הסרקואידוזיס בריאות זה פעיל, הוא עשי החמרה, אז הוא טען שאם אני עצום אני יכול לגרום רק להחמרה. ואני פחדתי לקחת על עצמי אחריות עם רופא שבלי רק שמיים, אז לכן עליתי לרדיו כדי שאני יודע שאני אצטרך לשאת דעת תורה.
מה אומר ה...
שיכול לגרום לי נזק בגלל שזה פעיל מאוד.
מה אומר הרופא, דוקטור ברקלי?
תראה, אם הרופא שמטפל בך ומכיר אותך, הוא חושב שזה המצב, אני כן הייתי סומך על המלצה שלו. זה מחלה לא פשוטה, ולא הייתי לוקח הנחות עם זה.
בהחלט, בהחלט ככה צריכים לנהוג.
הייתי מוכר להקשיב לרופא אם זה משהו ממליץ לך, והוא מכיר אותך ואת... את המקרה שלך ואת הטיפול שלך, אני באמת מקשיב למה שהוא אומר.
בהחלט צריכים ככה לנהוג, כמו שהמשנה ברורה כותב, השולחן ערוך, שחולה שאין בו סכנה, אז בוודאי צריכים לאכול ולשתות רגיל.
אז אני יכול להסתמך בעצם על הרופא, כן?
בוודאי, בוודאי. לא רק יכול, חייב. מכילין אותו, כתוב, שחייב לשמור על הבריאות של האדם. זה גם מצווה. זה גם מצווה.
תודה,
ערב טוב. ועוד שלום, ערב טוב. ועוד מזים בבקשה. ערב טוב.
זאת אני?
ערב טוב, כן.
ערב טוב, אני, אתה עונה לי. שלום כבוד הרב.
שלום.
אני לא זוכרת את כל ההלכות של ערב תשעה באב, כמה מנות מותר לאכול, מה צריך לנעול, איזה בגדים, איזה ארוחה, כמה מנות,
אני אגיד בקיצור,
אני פשוט לא זוכרת כלום.
כן, כן, כן. אז אני אגיד בקיצור, מכיוון שיש המון מזינים והמון מסרונים, אז
יש לנו
הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז אני אגיד בקיצור, ערב תשעה באב, אנחנו אוכלים אחרי חצות היום, אנחנו אוכלים סעודה דשינה, זאת אומרת בלי בשר, בלי יין, ואוכלים טוב בכדי שנוכל לצום. זה לא נקרא סעודת המפסקת, זה סעודה ארוחה טובה, דגים ושאר מיני, כל מה שאדם טוב לו לאכול.
אחרי חצות היום.
כן, יכול להיות לפני, אחרי, לא משנה. העיקר שהוא אוכל סעודה טובה, ארוחה טובה, ויש עניין לכל ארוחה טובה. ככה כותב הרמ"א, נוהגים להרבות קצת בסעודה ראשונה, כדי שלא יזיק לו התענית. ויש לזה אסמכתה, גם כן, סליחה, שצריכים לאכול ארוחה טובה, בקיצור. לאחר מכן, מתפלל למנחה, ולאחר מכן, בסביבות 5:30, 6, כל אחד לפי הזמן שלו, אז אנחנו אוכלים סעודת המפסקת. וסעודת המפסקת אנחנו אוכלים מתי שיוצא, העיקר שיהיה מספיק זמן לאכול ולטעום משהו. יכול להיות 6, יכול להיות 6:30, העיקר ש20:08, זאת אומרת, הזמן המדויק בבני ברק זה 7:42, ובירושלים זה 7:44, עד אז מותר לאכול, זה הזמן השקיעה. עד אז מותר לאכול. ואנחנו אוכלים סעודה מפסקת, זה הסעודה ממש סמוך לצום. סעודה מפסקת, אנחנו אוכלים, אפילו מי שלא צם, צריך לאכול את הסעודה מפסקת, הפת, לטול ידיים, לאכול משהו, אפילו שלא צם. יאכל פירות, ירקות, כמה שרוצה. סלטים, סלט חינה יכול לאכול, סלט חומוס, חצילים, לא מכיוון שזה תבשיל. שיחר או משקה חשוב נמנעים מלשתות, הכל אני מדבר בסעודה מפסקת, לא בסעודה של הצהריים.
למשל תפוחי אדמה?
תפוחי אדמה לא, אנחנו לא אוכלים מכיוון שזה תבשיל. תבשיל אנחנו אוכלים רק תבשיל אחד והוא הביצה. הביצה שאוכלים בסוף הסעודה, באפר קצת, ואנחנו אוכלים את לזכר החורבן, אנחנו אוכלים את התבשיל היחיד, זה הביצה. מותר לשתות תה, קפה.
ולחם לא?
לחם כן.
לחם
כן, כן. לחם, נוטלים ידיים, פירות, ירקות, לבן, גבינה, חמאה, פת, ולחם, וסליחה, וביצה בסוף הסעודה. זה המנהג.
את האפר אפשר כאילו לקחת גפרור ולשרוף אותו, והפיח.
כן, לא אוכלים שיעור כזית מהאפר. אוכלים טיפה, טובלים טיפה.
אז לחם מותר, ביצה מותר, ירקות מותר, קפה מותר?
קפה מותר, כן, לבן מותר, חמאה מותר. דברים שלא תבשיל. פסטור לא נחשב לתבשיל. ולכן מותר כל הדברים האלה. עכשיו, נוהגים גם כן, יש כנהגים, כתוב ברמה, שיושבים על הארץ, או על כיסא נמוך במשך הסעודה.
את הארוחה מפסקת כן, על הארץ?
כן, ולא בגלל שאבילות, כי אנחנו לא צריכים להוריד את הנעליים, אלא בגלל שזה נקרא סעודה נמוכה. וזוכרים אז את הזמן של חורבן בית המקדש.
עכשיו יש כמות שמותר לאכול?
לא, כמה, מה שאדם...
למשל אם הוא רוצה לאכול לחם, הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה?
כמה שרוצים, שיוכלו לצום טוב. שיהיו בריאים, שיוכלו לעצום טוב.
אבל עכשיו אנחנו, נעליים.
נעליים אנחנו מורידים ב-7.42.
ומחליטים את זה לנעלי פלסטיק ופלסטיק, וגומי.
קרוקס, אם אין ברירה, לכתחילה לא נוח, אבל זה הנהג. אני צריך לבקש סליחה מהמזינה, כי אנחנו צריכים לעשות הפסקה קצרה, ותכף נחזור בעזרת השם. ערב טוב. כן, ערב טוב המזין, בבקשה.
אני בשידור?
כן, נכון.
כן, כבוד הרב, יש לי שאלה. אני, היה לי מוגלבין מאוד מאוד נמוך.
כמה?
היה לי 4.5.
וואה.
הייתי בבית חולים, הייתי מושפת בבית חולים, בהר הצופים, ועכשיו לוקחת ברזל, עכשיו האמת שנגמר לי הברזל, אני כבר הפסקתי לקחת ברזל, ואני צריכה כן לקחת. השאלה מה אני אמורה לעשות, בצום, כי אמרו לי ש...
אם אפשר לשאול לפני שאני מוסר את העניין לרופא, שביחד איתנו, דוקטור יונתן ברקלי, שאנחנו, יש לנו את הכבוד לארח אותו עכשיו, ייתן את חוות דעת המקצועית, יש סיבה של ה... של
לא יודעים, הם עושים בירור, עשו בירור ולא מצאו את הסיבה. עשו לי בירור, עשו לי בדיקה של אלרגיה, לראות אם אני אלרגית איזה מזון.
בבקשה, נשמע את הדוקטור ברקלי, בבקשה.
לא הבנתי, מתי זה היה שיהיה לך את האנמיה הקשה?
היה לי לפני חודשיים.
וחזרת על הבדיק, על הרמות, כשאלה מה כרגע המצב של המוגלובין?
לא הבנתי, מה השאלה?
מה המצב מה? שלך כרגע?
עכשיו זה 9.
9 זה עדיין קצת נמוך. אני הבנתי מהרב שמתחת ל-10,
מתחת ל-10, כן, כן, כן. אם כן. המצב, המצב שלך באופן כללי יציב?
אני מרגישה עדיין סחרחורת, עדיין יש לי סחרחורת ואני מאוד חלשה, ואני כל הזמן רוצה לישון.
לא הייתי, לא הייתי ממליץ.
כנראה שירד לי עוד, אני חושבת שירד לי עוד פעם הגלובים, ככה אני מרגישה.
לא הייתי ממליץ לצום בצום הזה, כדאי להתחיל לצום, מכיוון שאם אוכלים ארוחה טובה עד שעה 7.42, אז בדרך כלל סביעים בלילה, אפילו יום רגיל בדרך כלל, היום בערב שאתם תאכלו, אז לא זקוקים לאוכל עד הבוקר. אז זאת אומרת, הצום אפשר להתחיל, ויש עניין גדול להתחיל ביחד עם הציבור, להצטער עם הציבור. כך כתוב על ירב בסימן תקנ"ד, חיי אדם ועוד. אז להתחיל כן לצום קצת, ואם באמת לא מרגישים טוב, לאכול ולשתות רגיל.
ממש רגיל?
כן, כן. זה לפי המצב שאתם מתארים שהמוגלובין ברמות כאלה, מדדים כאלה, אז זה לא משהו, זה חולה שאין בו סכנה.
אז אני צמר רגיל, ואני לפי המצב.
כן.
אם אני מרגישה
שאני... תתחיל עצום, ולפי המצב, תראו איך שאתם...
אם אני מרגישה שלך חורת... זה לפני
אז מיד לאכול, אז מיד לאכול.
לא, לא, אבל כבודה רב, אם זה, בדרך כלל הסחורת קורה לי שקרוב שפוצים את הצום, שאפשר לאכול, אז אפשר כאילו להמשיך את הצום?
סליחה, עוד פעם? סחורת קורה מתי?
רוב הסחורת שקורה לי, זה קרוב שמתחילים לאכול. כבר כאילו לפני הסעודה.
במוצאי הצום, במוצאי הצום.
כן.
זאת אומרת, הגוף חלש. הגוף חלש, המערכות חלשות.
כן, הסחורת קורית לי בדרך כלל שעה לפני שנביש פותחים את הצום. כן.
שפותחים וסוגרים, לא הבנתי.
שסוגרים את הצום, שנגמר הצום.
שנגמר הצום. אז כמו שאמרתי, להתחיל לצום בבוקר, ובבוקר לראות את המצב, אם מרגישים סחורות או דברים כאלה, אז מיד לאכול רגיל.
תודה רבה.
צום קל. ומאזין הבא, בבקשה. כן, שלום, ערב טוב. כן, בבקשה, ערב טוב. אנחנו שומעים בדיוק, כן? שלום, ערב טוב.
כן. רציתי לשאול, סוכרת נעורים, אבל יש מכשיר שמדטרוניק שרואים כל הזמן עם הסנסור כמה סוכר יש. האם צריך לצום ולעשות שיכנס פחות אינסולין?
בבקשה, דוקטור יונתן ברקלי.
כן, בדרך כלל מי שיש לו סכרת נעורים. ההמלצה זה לא לצום.
כן, אז הנה, שמעת מהרופא, בחד וחלק, באחרים הוא עוד הסתפק. אבל במקרה הזה, אז באמת לשמוע מה שהרופא אומר. ולאכול ולשתות רגיל, זה מה שצריך לעשות. זה המצווה עכשיו. מי שאומר לכולם לצום, אומר לאלה שזקוקים לאכול. אותו שולחן ארוך. ושיהיה רפואה שלמה. כן, בבקשה. יש לנו עוד המון שאלות. ישנם מנקים את הבית לאחר חצות היום בתשעה באב. אז ככה, באשכנז לא נהגו, כן? הטור כותב שהיה מנהג קדום, נשים רוחצות ראשן מן המנחה ולמעלה, ביום תשעה באב, וביטלו את זה. מכיוון שהם, היה כתוב שהמשיח נולד ביום תשעה באב, כך כתוב במדרש אסתר, וצריך לעשות זכה לגואל ומנחם. אבל למעשה מבטלים את זה, ובעדות המזרח יש הרבה מקומות שמנקים את הבית, ולאחר חצות היום בתשעה באב. אני מודה מאוד מדוקטור יונתן ברקלי, שהוא עיר את עינינו בהרבה דברים, ועזר להמון אנשים. אני מתנצל מהמון מאזינים ומסרונים, ואלה שלא יכלו לעלות, אני מפנה אותם להפקה, יקחו את המספר שלי ויוכלים לפנות אליי. תודה רבה, ושיהיה צום קל, ובעזרת השם נקווה מאוד שיבנה בית המקדש ולא נצטרך לצום, עד הרבה יהפך לנו לססון ולשמחה, אמן.